אנחנו בדקת סוף המאמר, וזו פסקה שמתחילה אחרי רווח. האמונה בצדיקים, בהתנקרות, בהתלהבות וקשר קיים תמידי. שלום, נתחיל. האמונה בצדיקים, בהתמכרות, בהתלהבות וקשר קיים תמידי, מרוממת את הערך הרוחני באומה. עכשיו אחרי שהרב סקר את כל הגלגול ההיסטורי של היחס בין ההזרמה הנפשית לצד הלימודי. הרב אמר שיש שני צירים שאנחנו נעים עליהם בקשר לתלמידי חכמים. הציר הלימודי והציר ההזרמתי, האישיותי. עכשיו הרב הולך להיכנס לעומק הציר הזה שנקרא ציר הזרמת האישיות, הזרם של החיוניות שאתה פוגש דרך האישיות, ורוצה קצת לפתוח אותו. מה אנחנו מקבלים על ידו, ממה הוא מורכב, מה האופי שלו. האמונה בצדיקים, בהתמכרות והתלהבות. זה בדף, בצד השני, פסקה שמתחילה במילה האמונה. אני רוצה לסיים את זה, אז אנחנו נלמד, נקדיש חצי שיעור לפסקה הזאת, כלומר עד סוף המאמר, ועוד חצי לקובץ זין. לקובץ זין יש פסקה מאוד חשובה, שכל מה שלמדנו מכוון אליה. אני עוד רוצה להתמקד רק בסיום המאמר פה, כמו שיש פה אמירות חשובות, אז בואו ננסה חצי שיעור להקדיש לזה, ואת החצי השני לקובץ זין. הרב אומר, האמונה בצדיקים, בהתמכרות להתלהבות וקשר קיים תמידי, מרוממת את הערך הרוחני באומה. קשר עם צדיקים יש בו מרכיבים של התמסרות. אנחנו מכירים קשר לימודי. כל מה שאנחנו עסוקים בו בקשר עם רבנים, ותלמידי חכמים זה קשר לימודי. כלומר, אני בא אל הרב, אני לומד רעיונות, לומד פירוש שלו לספרים, פירוש שלו לספרים, ו... לקבל ממנו תורה בהלכה, בהלכה, בגמרא, באמונה, לקבל מידע ממנו. אין שם מקום של התמכרות, של התלהבות. זה מילים ששייכות הרבה יותר לקשר, קשר אישיותי. נגיד, אם אני לומד ספר מתמטיקה, לקבל ממנו כל מיני מידע, כל מיני רעיונות. בסוף אין לי קשר רגשי לספר הזה, אני לא הולך איתו, לא שם אותו בכיס, אני לא מנשק אותו לפני הלימוד ואחרי הלימוד. זה קשר שהוא יותר תוכני, מידע. יכול להיות גם קשר עם תלמיד חכם שהוא נע על הציר הזה, שאני רוצה לקבל מידע. יש אנשים מאוד חכמים בעולם, בהרבה תחומים. יש אנשים שחכמים בתורה, אני רוצה לקבל מהם מידע. אז אני יושב בשיעור ושומע ולומד, אני יכול גם לשמוע הקלטות של שיעורים שלו. יכול לקרוא ספרים שלו. אבל המידע בסוף מה שחשוב לי. קבל האמת ממי שאמרה. האמת לא כזה משמעותי לי מי הוא היה, מתי הוא חי, מה היה העניינים שהעסיקו אותו בחיים. וגם אני לא מרגיש שאני מתמסר אליו. בקשר רגשי, קשר אישיותי, קשר בין שני אנשים שאני לא בא לקחת לקבל מהשני איזה מידע. אלא אני רוצה קשר איתו, יש רמה מסוימת של התמסרות. עד רמה כזאת שהרב קורא לה התמכרות. קשר עם תלמיד חכם, מה זה התמכרות? התמכרות זה שאני נותן את עצמי. נותן את עצמי עד הסוף. זה אדם שהוא נמכר, זה כמו להבדיל, אבל כמו עבד, שהוא מוכר את עצמו לעבד. יש לו צד של ביטול מאוד חזק, שהוא מתמסר בצורה מאוד טוטלית. הרב אומר, יש באמונה בצדיקים יסוד חיובי מאוד, שיש בו התמכרות. אתה נותן את עצמך לגמרי. התמכרות באופן כללי זה לא דבר חיובי, לכל דבר בעולם, כשאדם מתמכר למשהו, זה דבר שלילי, כי הוא מאבד את העצמיות שלו. אבל פה בהקשר שלנו אומר הרב, יש מקום של התמסרות מלאה לקשר עם צדיק. הוא ילך ויפרט את זה. מה זה אומר? זה יכול להביא את כל שלמנו עד עכשיו, את המורכבות של זה. כי מצד אחד אתה מתמסר, אתה... ובסוף הוא בן אדם. צריך להיזהר לא לעבוד אותו, אלא לעבוד, להיות קשור אל האור האלוקי שמופיע בו. ואת צודקת, יש בזה הרבה סכנות. נדבר עליהם עוד רגע. בסדר? אבל הרב אומר, זה מרומם את הערך הרוחני באומה. כל עם ישראל מתרומם על ידי זה שיש בו, יש בתוכו אנשים גדולים שהם יוצרים איזשהו איסוף סביבם שאנשים קשורים אליהם בקשר של חיים, לא רק בקשר של מידע. הוא יסביר. וההתערבות הפסיכית, פסיכית אמרנו זה נפשית. ההתערבות הנפשית, אתה לא מביא רק את השכל שלך ללמוד, גם את הנפש שלך, שבא על ידי הקשר החושי של הנפשות למעמד המציאות הממשי, מערבת את האור הפנימי הרודה בהווייתו, בפסיכולוגיה הגבוהה של האדם, של אדם עליון, איש אלוהי באמת, עם יתר הנפשות הדבקות עמו בקשרי אהבה ואמונה, מתוך העדנה הנפשית של אישיות מוסרית גדולה, המוזרמת כולה בזרמים אלוהיים של ההריגה הקבועה אל הטוב העליון שהתחשב בעולם, ואל החסד האלוהי המלא שיופיע על כל נשמת חיים, מתפשטים מהם קרני אור הוויה רוחנית מעשית על הנשמות של האישים הדלולים, חסרי העונים הרוחניים, הנרדפים משטפי הרוחות הפירוטות המסתערות בליבן הצהר. טוב, דברים קצת, מילים קצת גבוהות של הרב. בוא נפשט אותם במילים פשוטות. אדם צדיק, תלמיד חכם, יש לו שני מרכיבים. מרכיב אחד שיש לתלמיד חכם, זה את הפנים שלו על העולם הזה, כמי שמביא את דבר השם לתוך העולם הזה. את עומדת מול תלמיד חכם, את פוגשת בו קודם כל, הרבה מאוד מידע אלוקי שמוזרם אל העולם הזה כדי ליישר אותו ולתקן אותו. ותלמיד חכם יש לו הרבה מאוד מחשבות, אמוניות והלכתיות, איך צריכים לסדר את החברה שלנו, איך צריכים לסדר את אורחות החיים שלנו. ובשבילנו צינור מאוד משמעותי לדבר השם, לדעת איך להתנהג. איך להתנהג בחיי משפחה, איך להתנהג בחיי חיים האישיים שלי עם עצמי. איך לנהל את התפילה שלי, את הלימוד תורה שלי. איך לפתח את הכוח האמוני שלי. יש לו הרבה מאוד הדרכות. שהוא כנציג דבר השם בעולם, כמי שמביא איתו נושא בקרבו, הרבה מאוד אמת אלוקית. הוא מעביר אותה אלינו דרך... הצינור שלו שיורד כלפי מטה. הוא נקרא בספרים, תלמידי חכמים, כשושבינה דמלכה. מה זה שושבינה דמלכה? יש את הדוד והראיה בשיר השירים, נכון? יש את הדוד שהוא הקדוש ברוך הוא, ויש את הראיה, כנסת ישראל. יש שושבינים, יש שושבין לחתן, יש שושבין לכלה. התלמיד חכם הוא שושבין, הוא עוזר לחתונה הזאת לקרות. לחתונה שבין כנסת ישראל, הקדוש ברוך הוא להתרחש. זה תלמיד חכם. כשאומרים תלמיד חכם, אין הכוונה רק לרב שמעביר לכם שיעור, אלא לדמות תורנית משמעותית בעם ישראל. זה גם יכול להיות התלמיד חכם שלך, הרב שלך, שמדריך אותך בעבודת השם. אבל זה גם יכול להיות דמויות גדולות בעם ישראל, שהם תלמידי החכמים הגדולים של כל הדורות כולם. אם אנחנו חושבים על הרב קוק אחד מהם, או אנחנו חושבים על הבעל שם טוב, על רבי נחמן, על הגאון מווילנה, על הרמב״ם, אולי גם בדור שלנו, הרב מרדכי אליהו, הרב עובדיה יוסף, הרב אלישיב, רבנים גדולים, הרב צבי יהודה, תלמידי חכמים גדולים שקיימים בדור הזה, ודורות הקודמים, שהם ממשיכי דבר השם לתוך החיים שלנו. איך החיים שלנו היו נראים בלי תורת הרב קוק? איזה סדר הוא עשה לנו במחשבה, איזה סדר בנפש, איזה סדר בהבנת המשמעות שלנו פה בארץ ישראל, בהבנת התהליכים שקוראים לנו בדור הזה. מה היינו עושים בלעדם? הוא שושבים של המלך במובן הזה, שמעביר לנו את דבר המלך, את דבר השם, ועוזר לראייה, לקלה, להגיע לחתונה, כשהיא מכירה קצת את המלך. זה צד אחד מאוד משמעותי שיש בתלמידי חכמים. בהקשר הזה, אתה פחות פוגש את התנועת נפש שלהם הפנימית. אתה פוגש אותם כשליחים להביא את דבר השם אליך. אבל אם נתקרב קרוב 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 לתלמיד חכם, ונשאל אותו, עזוב רגע את כל האור שאתה מביא לעולם, ואת ההדרכות, ואת התורה שאתה נותן לעולם. אם היינו תשים את הרב קוק, ככה באיזה רגע של תפילה פנימית, ושואלים אותו, על מה אתה חולם? על מה אתה מתפלל? מה הלב שלך שוקק הכי הרבה? אז הוא היה אומר, אני מחפש דבקות. מחפש דבקות בהשם. העולם הזה זה המקום שבו אני רוצה להביא את הדבקות הזו לידי ביטוי. אבל פנימית, אני יש לי גם תנועה מאוד חזקה למעלה, לא רק למטה. כמו שאומר הרמב״ם הנביאים, הם אותם אלה שמתוארים אצל יעקב אבינו, שמלאכי אלוהים עולים ויורדים בו בסולם. אומר הרמב״ם, זה לא רק מלאכי אלוהים, זה נביאים, זה משל הנביאים. הנביאים הם עולים בסולם ויורדים בסולם. הם עולים בסולם, ורוצים כל מסת הנפש של הנביאים, ושל בעצם כל תלמידי חכמים במהלך הדורות, כל גדולי ישראל, זה להגיע לדבקות בהשם. זה מה שהם רוצים, לעלות בסולם. הפלא הוא שאחרי שהם עולים בסולם הם מבינים שבעצם יש להם שליחות נוספת, להמשיך את דבר השם לתוך העולם. יש להם תנועה כפולה בנפש. התנועה הפנימית שלהם, להידבק בהשם. התנועה הפנימית שלהם, התנועה החיצונית שלהם אחרי זה ללכת ולהוריד את דבר השם לתוך המציאות. זה מה שכתוב, מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. זה הרצון הפנימי של כל תלמיד חכם. של כל נביא, של כל צדיק. עכשיו, כשאנחנו מתקשרים לתלמידי חכמים, יש לנו יכולת להתקשר אחת משתי התנועות האלה, או בשתיהן. אבל בכל אחת מהן יש לנו אפשרות. יש אפשרות להידבק בדבר השם שמופיע דרכו בעולם. ואז הקשר שלנו לתלמידי חכמים זה קשר שהוא הרבה מאוד נע על הציר הלימודי והדרכתי, ואיך הוא... אני בא לאל הרב להתייעץ איתו. קודם כל ברמה של מצוות מעשיות. איך נכון, איך יהודי צריך להתנהג? תגיד לי דבר השם, אני רוצה לדעת איך השם רוצה שאני אתנהג. תלמד אותי. תניח תפילין ככה, הוא אומר לי, תעשה סוכה ככה, תתפלל ככה. מה השקפת העולם שאני צריך להסתכל דרכה על החיים, על המדינה, על העם, איך צריך לראות מערכת חברה מתוקנת בין גברים לנשים, איך צריך לראות מערכת זוגית נכונה. אני הולך לשאול את הרב כתלמיד חכם שיעביר לי דבר השם לתוך העולם. זה משה רבנו שיורד מהר סיני ומורה לעם ישראל את התורה. אבל משה רבנו היה לו עוד מימד שקיים אצל כל תלמיד חכם בצורה עמוקה, של צמאון להשם. שמצאתי חן בעיניך ודעך בשם, ואני רוצה להגיע לדבקות בך. עוד יהיה נינה דרכך. וזה צד שאותו אנחנו פוגשים פחות דרך הצד הלימודי של תלמיד חכם. אלא דרך הצד שגענו שמוסר את עצמו אל התלמיד חכם, ורוצה לחוש מהקרבה אל תלמיד חכם את אותו צמאון והרגש שיש לו. יש לתלמיד חכם, יש לצדיק, צמאון והריגה נשמתית פנימית לאלוקים. את הצד הזה אנחנו פוגשים לא דרך המידע הלימודי שנקבל ממנו, אלא דרך הקשר המשמתי שלנו איתו. ויש לו קשר, יש לו השפעה אדירה עלינו, השפעה סגולית אמנם, וגם השפעה רגשית, פחות עוברת דרך השכל, אבל אדם שקשור לתלמיד חכם, הוא מרגיש לפעמים את התעודה, את העדים שבאים, כשיש איזה טיל שעף למעלה, ונכון כל מה שנמצא בסביבה גם כן מרגיש את התנועה הזאת, בסוף הטיל עף למעלה. אבל אתה עובר גם כן תהליך יחד איתו. זה כוח אדיר שיש לנו יכולת לקבל אותו דרך קשר עם תלמידי חכמים. אנחנו קצת נהיינו קצת אשכנזים, לא בקטע הסיגמטי. קצת כן קרים. קצת מה שאנחנו באים לקבל את תלמידי חכמים ולקבל את הקטע המידע. תדריך אותי בחיים. אבל תישאר אתה בעולם שלך, אתה בשבילי זה צינור, לדעת איך להתנהג. אבל יש לנו תשוקה. יש תשוקה דבקות. שהיא באמת מה שמעסיקה את הצדיק. אני לא מדבר על תלמיד חכם שהוא למד במבחני רבנות ויודע עכשיו להורות הלכה. אני מדבר על תלמיד חכם שהוא תלמיד חכם באמת, שהוא רואה את עצמו גם כשליח של האומה להיכנס לפני ולפנים אל קודש הקודשים, לדבקות בהשם. וכשאתה קשור אליו, אתה מקבל מהתנועה שלו פנימה. ואתה גם כן פתאום מרגיש רגשות פנימיים בזכותו, בזכות הקשר איתו. ולפעמים דווקא בזמנים הכי קשים של עם ישראל, מה שנצרח לנו יותר מהכל, זה אנשים צדיקים שדבקים בהשם. פחות את האנשים שעכשיו הדריכו אותנו, גם זה נחוץ לנו. אחרי העגל, משה רבנו מוציא את האוהל שלו מחוץ למחנה. והכל מבקש השם, בא אל האוהל שלו. אבל מה מעסיק את משה רבנו דווקא בתקופה הזאת? נחשוב, עם ישראל נמצא במשבר, משבר אמוני אדיר, משבר של נפילה איומה, של חטא חמור מאוד, קולקטיבי. מה יעזור לעם ישראל בתקופה הזאת? שיבואו אנשים גדולים ויגידו לנו, תקומו מהבוץ, תחזרו בתשובה, תתנהגו ככה, תתנהגו ככה. זה מה שהם מצפים. דווקא בתקופה הזאת יש פתאום איזה אחד התיאורים הכי אינטימיים בתורה של קשר של משה רבנו עם השם. מצאתי חן בעיניך, תודיע לי דרכיך ודעך. דיבורים הכי רומנטיים שיכולים להיות בין צדיק לריבונו של עולם. זה מה שהולך שם. וזה מה שהגל את עם ישראל עכשיו. בוא תן לעם ישראל עכשיו איזו תורה חדשה, איזו הדרכה, איך לצאת מהבוץ. צדיק. צריך פה איזה מישהו עכשיו שיהיה בקשר של דבקות בהשם, ועם ישראל דבוק בו, ואז אנחנו קצת עולים למעלה. מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. נכון, העיקר העבודה של תלמידי חכמים זה דרך הירידה שלהם למטה, להורות להם את החוקים ואת המשפטים, נכון. ויש תלמידי חכמים גם יכולת לרומם אותנו על ידי זה שהם, הם נעים במעלית למעלה, ואנחנו קשורים אליהם. מבחינה הזאת הקשר שלנו בני חכמים יהיה פחות קשר לימודי, אבל קשר של דבקות. זה שאתה קשור לצדיק, ובכל לבך, ואתה, המחשבות שלו מעסיקות אותך, הרצאות שלו מעסיקים אותך, זה משפיע על כל העולם הרוחני שלך. משפיע על כל העולם התפילה שלך. לא באופן ישיר, שכלי. באופן יותר סגולי. זה מה שאומר פה הרב, שמתוך העדנה הנפשית, של אישיות מוסרית גדולה, המוזרמת כולה בזרמים אלוהיים של ההריגה הקבועה אל הטוב והעליון שהתפשט בעולם, בסוף הוא הורג לדבקות אלוקית בהשם בצורה הכי חזקה. ולחסד האלוהי המלא שיופיע על כל משנת חיים, הוא רוצה לגלות את כל הטוב שאפשר לגלות בעולם, אבל לא ממקום של התורה שלו, מקום יותר של התפילה שלו. מתפשטים עם קרני אור הוויה רוחנית מעשית על הנשמות של האישים הדלולים, חדלי העונים הרוחניים. אנחנו הרבה פעמים מרגישים כמו התיאורים פה של הרב, כמו אנשים מדוללי כוחות רוחניים. אנשים דלולים חדלי עונים רוחניים. יש לנו לפעמים חולשה רוחנית. לא מרגישים את כל הכיסופים והרצונות והדבקות. עסוקים פה בתוך העולם הזה, בתוך ההישרדות של החיים. בתוך לסגור את החודש ולהצליח לבנות את הבית והמשפחה בצורה טובה. זה הרבה פעמים העיסוק של רוב האנשים בעולם. אז הם עכשיו לומדים איך לעשות את זה בצורה הכי טובה, זה תורה ומצוות. אבל איך מרוממים אותה? איך נותנים להם גם איזו חוויה מרוממת יותר של דבקות דרך הקשר לתמיד חכם? הנרדפים שטפי הרוחות הפעוטות המסתערות בליבם עצר. דווקא הם הידי זה שהם קשורים לתמיד חכם, הם יכולים קצת להתרומם. העירוב הזה מייפה את הנפשות בעיפוי נפשי, מיישר את המעקשים, מקרב לידי זכות ומופיע אור של סליחה גם לחוטים נתקעים מתיגת יד, טבעם הגס, השולט וחוזקה בחומריותם הבאמית. לפי דווקא אתה רואה שאנשים הכי רחוקים והכי צבועים בתוך העולם המעשי ולפעמים בתוך העולם החומרי, הם מרגישים את הצורך הכי גדול להיות בדבקות הצדיקים. ותופעות קצת לפעמים מלגות על ידי אנשי אמונה שמסתכלים על האנשים הפשוטים, איך הם כאילו, בחיים הפרטיים שלו הוא רחוק מאוד, אבל יש לו קשר עם צדיק. תתקן את עצמך. הרב הוא מסביר את הנקודה האמיתית, את הקדושה שיש שם בסיפור הזה, שהוא רוצה דרך הקשר עם הצדיק לקבל גם כן קצת מהתנועה של הצדיק למעלה. נכון, יש לו הרבה מה לתקן. אבל דווקא בגלל שהוא כל כך מרגיש בתוך העולם החומרי, הרבה מאוד אנשי עסקים, יש לנו קשר מקובלים עם צדיקים, דווקא הם. זה קצת מוזר. אנשי עסקים אנשים מאוד רציונליסטים, כי הם רוצים לקבל משהו מהרוח של הצדיק, מהתנועה החזקה שלו. יש לזה הקרנה מאוד חזקה על עם ישראל. שמירה גדולה צריכה השפעת אישיות כזאת, השפעה אישית כזאת, אבל גדולה היא מאוד התועלת הכללית שמביאה. פה הרב רומז למה שאמרתם, שבאמת יש פה סכנה גדולה, דווקא בקשר כזה. אז יש פה איזה העלאה של איזה רב. הוא יכול לחשוב שהוא, האדם הפשוט חושב שהוא אלוקים, והרב עצמו עלול להשתכנע שזה אמיתי, ומפה עד תוצאות קשות שאנחנו מכירים, בדרך קצרה, זה סוכן. נכון, צריך הרבה שמירה, אבל הגדולה היא מאוד התועלת הכללית שמביאה. אנחנו קצת איבדנו את זה, אין לנו היום תלמידי חכמים בסדר גודל עצום, לכאורה ככה אנחנו חושבים, אבל כמו שאמרו חז"ל, יפתח בדורו כשמואל בדורו, ויש בדורנו גם תלמידי חכמים שהקשר איתם יכול לתת לנו לעולם הרוחני שלנו הרבה מאוד. אנחנו קצת, כמו שאמרתי מקודם, הפכנו להיות בתי מדרש, שיש בהם הרבה מאוד דגש על המידע, על הלימוד, על התורה שמוזרמת מלמעלה למטה. ושכחנו קצת בכלל אפילו בחיים הרוחניים שלנו מהעיסוק המשמעותי של תפילה, של דבקות. כל המושגים האלה של עירת השם, אהבת השם, כל המושגים האלה שקראתי להם במילה אחת מקודם, אינטימיות עם השם, היא קצת פחות מושגת לנו.
אבל הרי אפשר ללמוד על זה גם בתנאים של לימוד.
אפשר גם ללמוד על זה ואפשר גם ליישם את זה בחיים שלך הפרטיים. ועדיין כשתעמדים מול צדיק, שיש לו עוצמות אדירות של התנועה הזאת למעלה, את תרגישי שהתנועה שלך מתעצמת. כמו שאתה רואה כוזרי, שכשאדם היה פוגש בבית המקדש נביא, או בכלל נכנס לבית המקדש, הוא היה מרגיש פתאום תנועה מאוד חזקה למעלה. תנועה של התרוממות מאוד חזקה. גם אצל הבעל שם טוב, גם אצל הרב קוק, זה מאוד מעניין לראות שהסיפורי התקרבות של גדולי התלמידים שלהם אליהם, הייתה דרך, פחות דרך הצד הלימודי. הרב חרלאפ, בא ללמוד אצל הרב קוק, שמע את הרב בוכה בשבועות, כשהוא אומר את ההקדמות, זה קטע בארמית, שיש שם הרבה מאוד געגועים בין כנסת ישראל להשם. והוא שמע את הרב קוק, אומר את הקטעים האלה בבכי, בבוקר שבועות, הוא אומר, נפשי נקשרה בנפשו. והרב הנזיר, שהיה טיפוס מאוד מאוד לימודי, מאוד מאוד פילוסוף כזה, פילוסוף מקובל כזה, כשהוא מגיע לרב קוק, בלילה, סיפרנו את זה פעם, הוא בלילה מגיע לרב קוק ושואל אותו כל מיני שאלות על אריסטו וכל מיני במדע הפילוסופיה, והוא אומר, השיחה, הרב צבי יהודה גם היה שם, אומר, הייתה שיחה מעניינת, אבל שלא סיפקה נפש המכיר את כתבי הפילוסופיה במקורה. הוא למד גרמנית כדי ללמוד פילוסופיה. למד יוונית כדי ללמוד פילוסופיה יוונית. זה לא סיפק אותי השיחה הזאת. אבל קמתי בבוקר, אני עוד ישן על המיטה. עוד לא התעוררתי ואני שומע קול מהסלון של הרב אומר פרשת העקדה בניגון ערב, ככה הוא כותב. אני מתהפך על משכבי ושומע את הניגון הזה של פרשת העקדה של הרב קוק, ואומר, והתהפך לבבי והנה נהייתי לאיש אחר, מצאתי יותר משחשבתי, מצאתי לי רב. זה בדיוק מה שהוא מתאר. בסוף הוא כתב, הוא עסק בתורת הרב בצורה של כדוגמתה. 13 שנים הוא רק ישב על הכתבי יד של הרב וערך את אורות הקודש. הוא עסק המון במשנתו של הרב. ומה שקרה לו באותו מפגש ראשוני איתו, זה משהו שהוא מעל הלימוד. הוא הרגיש שהוא כאילו ניסה על כפי, על כנפיו של הרב, ועולה איתו לפרשת העקדה, עולה איתו בתפילה, עולה איתו. עכשיו, זה צד שאנחנו פחות מכירים, אני בכוונה מתעכב על זה, כי אנחנו, מבחינה תורנית, אנחנו קצת זנחנו את הצד הזה. זה נראה לנו מסוכן, ויש צדק בסכנה הזאת. זה נראה לנו חשש שזה יאבד את עבודת השם הפרטית שלי, אני הפוך להיות איזה אדם פחות משקיע בתפילה שלו, כי העיקר להיות אצל הצדיק. זה נכון. קצת איבדנו את האמון, נכון. זה קצת, זה אחת השקנות שקרתה, קרתה מהלך ההיסטוריה וכל מיני תקופות, אחרי השבתאות ועוד כל מיני תקופות. אבל צריך לדעת שאנחנו מבטרים בזה על דבר מאוד משמעותי בעבודת השם שלנו, שיכול מאוד מאוד להשפיע על כל התפילה שלנו וכל עבודת השם שלנו. אנחנו קצת, אנחנו חייבים לשקם את האמון הזה ולהתחיל לבנות קשר לתלמידי חכמים בצורה נכונה. כמו שאומר הרב, צריך הרבה שמירה גדולה, תחת השפעה אישית כזאת, אבל כשהיא תהיה, היא תבנה קומה אחרת בכל עבודת השם שלנו. בסוף המשיח, ויקה ארץ בשבט פיו ורוח שפתיו ימית רשע, הוא לא יהיה רק דמות שתלמד אותנו תורה. מלך המשיח שאנחנו חותרים לגילויו, הוא יהיה אדם שבהשראתו אתה תקבל רוממות אדירה, הנוכחות שלו. והיה צדק אזור מותנה, והאמונה אזור חלציו. אתה רק תראה אותו. אתה תראה את החגורה שלו, אתה תראה את האווירה שמסביבו, זה מבוטא באזור מותניו, ואתה תקבל הרגשה שאתה רוצה להיות יותר צדיק. יותר הולך בדרך צדק. צדק אזור מותניו, והאמונה אזור חלציו, אתה תרגיש הרבה יותר אמונה בנוכחות שלו. עכשיו, זה דורש התמסרות. דורש מאיתנו להרגיש שאנחנו רוצים להתמסר אל אותו גילוי תורני שמופיע בו. לא לאותה פרסונה, לא לאותו בן אדם. בסוף בן אדם יש לו את החולשות האנושיות שלו, אלא אל האור שהוא מגלה דרכו, שמתגלה דרכו. את כל הטוב והחסד והאהבה והחיים שמופיעים דרך האדם הגדול. אני רוצה לספר לכם שאני במשך שנים למדתי אצל הרבה רבנים, עברתי משהו כמו יושב הישיבות, הסתובבתי אצל הרבה בעולם התורה, וקיבלתי המון תורה מהרבה רבנים. ורק לפני, אחרי החתונה, יצא לי להכיר את תלמיד חכם צדיק, שפתאום התחלתי להרגיש מה זה השפעה סגולית. מה זה קשר עם צדיק שהוא לא רק קשר תורני, שאני מקבל ממנו מידע. מקבל ממנו המון המון מידע. אפשר להגיד שאחרי שהגעתי אליו, אז רוב תורתי ממנו, מבחינת ההבנה. אבל יש משהו הרבה יותר גדול שם. יש קשר שהוא בונה בך איזה תנועה בתוך הנפש. וזה מניע אותך, זה מעלה אותך. יחד עם כל הלימוד שאתה לומד, אתה מתקן את עצמך, מתקן את העולם, ולומד ומעמיק, לא עוצר מעבודת השם הפרטית. אבל יש בהשפעה הסגולית הזאת איזו תנועה מאוד גדולה. ואני נוסע כל כמה זמן להתפלל איתו תפילת שחרית, וזו תפילה אחרת פשוט. תפילה אחרת, כי יש משהו בנפש, אדם שהוא אור גדול של דבקות, שאתה כשאתה נמצא בסביבתו, אתה פשוט מרגיש את זה. תרצה לא תרצה, אתה פשוט מרגיש את זה. בסדר? לפעמים זה מסע ארוך עד שתגיע אל הצינור שלך, אל התלמיד חכם שאיתו את יכולה לעשות. להרגיש את השפעתו האדירה שהיא השפעה סגולית, כן.
איפה המקום של הנשים בתוך זה? כי זה נשמע כזה קצת עולם
שפחות
אנחנו נגיע.
תשאלי את שילת. שילת אומרת לי כמעט כל שבוע שהיא מודה להשם על שני דברים בחיים שלה. על זה שהיא פגשה אותי, על זה שהיא לא בקטע אישי, כי זה שאני בעלה. ועל זה שאני קשור לרב שלי. זה מקרין עליה בכל צעד ושעד.
זה לא שאני אשיר, זה רק דרך כאילו...
אבל גם היא בקשר איתו. וגם היא נוסעת לפגוש אותו כל כמה זמן.
אי אפשר שזה יהיה תלמידת חכמים?
זה יכול להיות גם, כן. אדם צדיק זה לאו דווקא איש או אישה.
יכול אם לא מדובר דווקא על ההלכות, אלא...
נכון, נכון מאוד. נכון. הרבנית חניה קניבסקי הייתה דמות בעת השפעה אדירה. על כל מי שהיה מסביבה. יש דמויות כאלה.
אני חייב להיות
רב, אסמכה? אבל שיהיה לו אסמכה. אבל הוא, את המחכם, הוא... בסדר גודל גם בנגלה וגם בנסתם.
איך יודעים כאילו מי אני יכולה להפוך אותו לרב שלי?
זו שאלה מאוד טובה. רבי נחמן הרבה מאוד עסק בשאלה הזאת, רבי נתן, מברסלב. עסק המון בשאלה, כי יש דבר כזה לפעמים שתלמיד חכם. יצא לי לא מזמן להיחשף לתלמיד חכם שהרצתי אותו. משך הרבה מאוד זמן מבחינה תורנית. טוב, הספתי לאיזה צד שפשוט לא יודע איך להכיל אותו. של מידת כבוד ואגו בצורה לא הגיונית. לא הצלחתי בשום דרך להסביר את זה. כמובן, אני בטוח שהוא עשה תשובה, לא משנה. אני בטוח שהיה שם נפילה, ואחרי זה הוא חזר לתשובה. אבל את צודקת, לפעמים אתה נותן אמון בתלמיד חכם, ולצערנו, בדור האחרון, שיש פרסום תקשורתי מאוד קל, ובדור שלנו יש מערכת ויכוח מאוד מאוד חזקה, שכל אישי ציבור נבחנים בצורה מאוד מאוד מדויקת, ונחשפים כל השדים שלהם, אז הרבה מאוד דברים נחשפו, ואנחנו לפעמים איבדנו קצת מהביטחון.